לקחתי יום חופש היום, בכוונה לבלות את רובו בלשחק פיינל פנטסי. בסוף, היום הלוז שלי תפוס לפחות עד ארוחת ערב, שהוא מלא.
וואה.
שנייה, ריבאט כאילו?
כן, כאילו זה מה ש... זה היה התוכנית, אבל לא.
גם איפה אתה שם? איזה שלב הגעת?
שני שליש נראה לי.
איזה פרק?
9.
אוקיי.
אני מתקדם בקצב סביר, פשוט רוצה לשחק בו עוד.
כן, יש למשחק הזה את הקטע הזה, שאתה רוצה לשחק בו עוד. אני חושב שקוראים לזה להיות ממש טוב.
שלום הבאים לגיימפוד, הפודקאסט של בלוג המשחקים גיימפד, פרק 336. אני עופר שוורץ, ואיתי
שחר גרעין.
יאיר, אדוני.
שלום לכם.
שלום.
שלום, שלום.
חזרה ל-regularly scheduled program, אחרי הפרק הקודם.
כולנו שרדנו את הסופש גם, כן.
שרדנו את הסופש.
זה כאילו כמעט לא הייתה מלחמת עולם שלישי.
כן,
כאילו אנחנו
לא
ממש...
יודע כמה אנחנו רוצים באמת לדבר על זה, אבל חייבים לפחות להכיר בקיום של מה שקרה.
זה כאילו אנחנו כבר בתוך מלחמת העולם השלישית תקופה.
כאילו, מי שאומר שזה שרק בישראל אתה יכול להיות 3 שעות אחרי כמעט להימחק מהמפה פוטנציאלית, ואז להתלונן שלא פתחו את הגנים. שזה מה שמפריע לך.
בדרך כלל באוקראינה מתלוננים על זה.
אני חושב שבאוקראינה המצב קצת יותר קיצוני.
כן, אני משהו פה. כן, ובטון החיובי הזה.
כן.
אבל, כן, אפרופו לא פתחו את הגנים, או משהו. אז כן, הבטחנו משחקים. כולנו שיחקנו הרבה בפיינל פנטסי ריברת' בשבועות האחרונים, ומעט בדברים שהם לא פיינל פנטסי ריברת'.
כן, זה תיאור הוגן.
אז אני זוכר נכון ששניכם סיימתם או כמעט סיימתם את המשחק?
אני סיימתי את המשחק, ועכשיו
אני גם סיימתי...
שמונה, כי התחלתי שוב בהארד מוד.
אה, וואו, אוקיי.
אז אני סיימתי את המשחק ממש לפני כמה ימים, ואין לי שום כוונה לשחק אותו בהארד מוד, או לעשות שום דבר יותר במשחק הזה. ever again. אבל בקטע טוב.
אני עדיין בפרק 9 של ה-normal mode. אין לי כוונה גם לשחק אותו בהארד מוד, אני נהנה מהקרבות שלו, אבל לא מספיק כדי לעשות את זה. בוא נגיד ככה, לפני שאני אפילו אחשוב על להתחיל מחדש את פיינל פנטסי ריברת', אני אעשה עוד פלייטרו באלדן רינג.
איך.
וזה, יש עוד קצת זמן עד שזה ייגמר.
אז אני אומר, חבל שאתה לא משחק בהארד מוד, כי בדומה לרימייק, בהארד מוד אתה מבין כמה מערכת קרב מצוינת. הוא מגביל אותך באופן שממש מדגיש את, את היתרונות ואת החלקים המורכבים והכיפים והמעניינים של מערכת הקרב.
כן, אבל אתה יודע איפה עוד יש מערכת קרב מצוינת?
לא במשחקים, זה פרום סופטוור.
בהחלט כן, באלדן רינג בפרט.
כן, אני יכול, בסדר. אם אתה אוהב דברים כאלה, אתה יודע, נוסטלגים של פעם.
אני חושב שאם היה משהו שגורם לי, היה גורם לי כן לנסות לשחק אולי אפילו מקטעים בהארד מוד, זה שמעבר ל... כבר רוב המשחקי, כאילו רוב המשחק, אני בשלב כלשהו, המשחק בנוי על אזורים פתוחים שונים, יש כמה מיני מפות שקורה בהם, וכל אזור יש לו הרי את הסט דברים שלו, את אותם, את הרימה של המגדלים, ולמצוא את ה... מקדשים של סמן ולמצוא את המעיינות וכל הדברים האלה, שחייב להודות שבשלב כלשהו נטשתי, כאילו אני חושב שסביב פרק 9, אולי אפילו קצת לפני, אני פשוט הלכתי קדימה, כאילו רפתי על הסיפור, עשיתי דברים שנקראו בדרך, אבל לא חיפשתי לנקות את המפה כמו שעשיתי בפרקים שלפני זה. אז בהרבה מאוד רוב הקרבות הקטנים האלה של הבן לבן, או אפילו בתוך הדנג'ינים בין המיני בוסים והקרבות היותר משמעותיים, הם פשוט נורא נורא קצרים, אז אתה לא באמת מספיק לנצל את כל את כל המערכת. כמעט ולא השתמשתי בסמנים, כי גם אם הגעתי והצלחתי למלא את המד הזה, לעשות עם איזשהו סטגרד ולמלא את המד של הסמן, עד שאשכרה הייתי צריך אותו, או היה לי את אפשרות להשתמש, כבר סיימתי את הקרב. אז אני חושב ששם אולי היה מקום. אבל הקרבות בוסים מבחינתי היו בדיוק באיזון שרציתי, ואין לי דחף לעשות אותם שוב בהארד מוד. במיוחד אחרי שגיליתי, אחרי התקון האחרון שהם הוציאו, אחרי שסיימתי את המשחק, כשאתה עושה retry from this battle, יש צ'קפוינטים לקרבות בוס באמצע. אבל המינוח שלהם היה לא נכון.
וזה תוקן אגב בפאץ' שיצא...
כן, ממש עכשיו שיצא, אחרי שסיימתי. כי עכשיו זה אומר להתחיל מהפאזה האחרונה שהיית בה, או בתחילת הקרב, או באזור שלפני הקרב, אלה שלוש אפשרות. האפשרות האלו היו גם לפני זה, אבל איך שזה היה כתוב, זה שהאופציה של הפאזה הנוכחית, הטקסט היה אמר להתחיל לפני הקרב הנוכחי. כלומר, זה היה מינוח.
כן.
וזה, אמרתי, בחיים אני לא אעשה את זה, אני לא יודע כמה חור הזה יחזיר אותי. וזה היה במיוחד מעצבן בקרב האחרון, אני חייב לציין, שדווקא הפאזה האחרונה היא זאת שעשתה לי את הבעיות, אבל אני מאוד 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 אהבתי את המשחק. לא יצא לי לדבר על זה בפרקים הקודמים שדיברנו, טכנית לא הייתי פה,
כן.
אבל אני חושב, מאוד אהבתי את רימייק בתור מישהו שאין לו אפיניות למשחק הראשון, לא שיחקתי בו מעולם, במלואו, אולי פה, אולי קטע שם, אתה יודע, ב-NES ודברים כאלה, במיני-NES ואימולטורים ודברים כאלה שיצאו. אני מכיר את הסיפור בגדול, אתה יודע, כי אתה חי באינטרנט, אז אתה יודע פחות או יותר מה קורה, לפחות את הדברים הגדולים, ונורא נורא אהבתי, אני לא בטוח שהיה לי שמת שמושג לאן הסיפור הזה הולך, כבר הוא הפתיע אותי מהקטע הזה, אני חושב ש... קשה לי לדעת כמה מהדברים שהיו איזה משהו שהם הוסיפו למשחק הזה, אבל כל הדמויות, או לפחות כמעט כל הדמויות, אני חושב, קיבלו איזה רגע שלהם to shine, גם מבחינת הגיימפליי וגם מבחינת פיתוח של הדמות הזאת. אני אומר כמעט, כי אני חשבתי שבאופן אירוני דווקא קלאוד, הוא דמות בערך כמו שמריו דמות.
כן, קלאוד הוא כזה straight man.
מאוד איקוני, מגיב, הוא יותר, יש לו איזשהו דחף מעפר למצוא את ספרוס, לא ברור לי למה הוא, אני מבין, אני חושב שחלק מעניין זה, מהעובדה שהוא לא ממש מגיב, זה אולי חלק מהעלילה, כלומר למה הוא ככה, מה עובר עליו, למה הוא כך אובססיבי לזה ולשום דבר אחר, אבל זה לא נראה שיש לו איזשהו מניע או התפתחות של דמות, או מה לזל קורה איתו. שוב, יכול להיות שאנשים שצריכו במשחק המקורי יגידו לי, כן, הוא ככה בגלל 1-2-3, ורק תחכה לפרק השלישי ודברים כאלה, ואתה תגלה למה זה. אבל בינתיים, הייתי שמח שהוא לא היה חלק מהפארטי שלי יותר, כי אני לא מרגיש שהמשחק היה מפסיד מבחינת...
אני דווקא מרגיש שהוא עבר, גם אם אתה לא מכיר את המשחק המקורי, אני מרגיש שהסיפור והרקע של קלאוד במשחק הזה היו מאוד פלשט אאוט, בטח ביחס לרימייק. ברימייק הוא היה, כן, אני בחור מגניב וחזק, ותראו איזה חרב גדולה יש לי, שלא מפצל שום דבר. ואני עושה סלטות באוויר. אבל במשחק הזה, אם אתה לא מכיר את הסיפור של שבע לעומק, ואני לא הכרתי לעומק לפני רימייק, אני שחקתי ברימייק ואחרי זה רק שחקתי במקורי. אז אתה פתאום שם לב, וזה בעצם הארק שקלאוד עובר. הוא מתחיל בתור הבחור המגניב הזה, שמנהיג את החבורה, והם רוצים להציל את העולם מספירות, ולאט לאט אתה, אפילו לא לאט לאט, אתה די מהר, אתה מבין שמשהו שם לא כל כך בסדר, כבר בשלבים הראשונים של המשחק, הדבר הראשון שקורה במשחק, basically, זה פלשבק למשהו שקרה בכפר הודדתם של טיפה ושל קלאוד, איפה שהם גדלו, וכבר שם יש רמזים מאוד ברורים, שקלאוד, לא מחובר לחלוטין למציאות, הוא לא כל כך אמין, הוא מספר לא אמין.
זה ברור לי, ואת הקטע הזה אני אוהב, אבל הוא לא מספר הרבה בכלל, כלומר משהו מספר לא אמין, ואתה מבין שמשהו שם הוא F-Tap לגמרי.
נכון,
ומעניין אותי להבין מה קרה לו, אבל הוא עצמו כדמות, כאילו בינתיים לפחות.
אז קודם כל, זה שמעניין אותך לדעת מה קרה לו, זה מצוין, זה הולך להיות... בלי ספק, המרכז של המשחק הבא. ואם נעשה פרק כזה ספוילרים, ספשייל, אז אז נדבר, אני ארחיב על זה.
כן, ותסביר לי מה לזה קרה בסוף גם, מתישהו.
אני אשמח, כי אני מאוד אוהב את הסוף. אני מאוד מאוד אוהב את הסוף.
אני עוד לא הגעתי לסוף, אז נראה.
בדומה לרימק, ככל שעובר הזמן, אני יותר ויותר אוהב את הסוף.
כאילו, ברימק הבנתי מה, הבנתי את הסוף. כבר גם אם הוא היה bad shit crazy, הבנתי מה הם אומרים, הבנתי מה הם רוצים. בשתיים לא בטוח שהבנתי לאן הם רוצים.
אז אני הבנתי, ועם הזמן הבנתי עוד דברים, ושמתי לב לעוד דברים, בטח ששיחקתי שוב, מיד באותו יום, התחלתי לשחק שוב, בשני המשחקים האלה. אז אתה מבין כמה המשחקים האלה, יותר מי, אני חושב, כל משחק אחר שיצא לי לשחק אי פעם, הם כל כך מכוונים. אין שם דברים סתם, הם ממש ממש מכוונים. גם אם לא, זה לא בהכרח מתוכנן מראש מאוד, כן? יכול להיות שהם כרגע מחליטים מה יהיה במשחק הבא. ואחרי רימייק הם עדיין לא היה להם תמונה בדיוק מלאה של כל הפרטים של מה שיהיה בריברת. אבל כל מה שהם כן שמים בסופו של המשחק הוא מאוד מאוד מכוון. וכשאם נדבר על ספוילרים, אז אפשר לדבר על הסצנה האחרונה במשחק, שאני חושב שהיא ממש מדהימה, והיא ממש מעניינת לגבי העתיד.
כן, אני חושב שאולי נדלג על זה, כי נראה לי עדיין...
כשנדבר על ספוילרים.
כן, נדבר על
כן, זה. כן, כן. אם נעשה פרק ספשייל, אז אני אדבר על זה יותר. אבל אני פשוט רוצה לומר שממש ממש אהבתי את זה. והתחושה הזאת היא עוברת איזשהו תהליך של כזה בשלות עם הזמן, ואני חושב על זה עוד, ואני קורא על זה דברים, ואני יותר ויותר אוהב את זה, ואני יותר ויותר מחדד מה אני חושב שבאמת קרה שם, וזה ממש ממש מעניין, ואני חושב שהם עשו כמה דברים בראייה יותר כוללת, שכאילו מה שאני מכיר מפיין פנטזי 7 המקורי, אני חושב שהם עשו כמה דברים ממש חכמים, החלטות מאוד מאוד טובות, מוטיב מרכזי גם של רימייק וגם של ריברט, זה לקחת את מה שהיה במקור ולהרחיב מאוד, ולהעמיק מאוד. ואני חושב שהם המשיכו לעשות את זה עם ריברט באופן ממש מעורר הסתעות, ואני לא מבין איך לעזאזל הם פיתחו את זה בשלוש שנים, כי שנה אחרי רימייק יצא אינטרמישן, שזה ה-DLC של רימייק, ועם גרסה חדשה, אז במשך שנה הם עבדו בעצם על הגרסה המחודשת הזאת, שזה גם פורט לפלייסטיישן של 5 וכן הלאה, וגם תוכן נוסף. ועד בשלוש שנים בערך, הם פיתחו את ריברת, שזה אחד המשחקים עם הכי הרבה תוכן ever. יש שם כל כך הרבה תוכן.
הדבר היחיד שנגיד לפרופו זאת תוכן, שאני חושב שלפעמים קצת, עם רימייק היה מבחינתי מסדרון אחד ארוך, עם, היה בערך אזור אחד שהיה טיפה יותר גדול, אבל גם הוא מצטמק לעומת האזורים פה. פה הכל אזורים נורא 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 גדולים, ועד האזורים היותר מאוחרים, לא מצאתי אותם מעניינים במיוחד. כלומר, האזור הראשון היה עשוי בצורה מאוד טובה, כמו נגיד משחקי יוביסופט, שיש לך צ'קליסט של דברים, ואתה רוצה לחקור, ולהגיע לווים האלה, ולעשות את המשימות האלה, ובאמת עשיתי כל דבר, עשיתי 100% בשלוש האזורים הראשונים, והרגיש לי שדווקא, והם הרגישו לי אותו דבר, אני עושה את אותם, מגיע לאותו מקום שיש אזור של אויבים, שיש להם איזשהו וריאנט שהוא חזק יותר, או שונה טיפה מאויב אחר באזור, אני מוצא את אותם מעיינות, אני מוצא את המשחק צ'וקובו, שיור סניתי אותו כמעט בכל אחד מהם, שאני נתפוס את הצ'וקו החדש, זה יצבן אותי ממש, אני חושב שזה ליטרלי חלק לא טוב של המשחק, אבל נניח כזה בצד, ולמעט הסדרת משימות הקטנות האלה, כל האזור הרגיש לי אותו דבר, עד האזורים המאוחרים יותר, שאז גם באקספלוריישן הם קצת שינו את זה, ואז כבר, אבל אני מציתי את הקטע של האקספלורציה, בשביל גם להגיע לאותם קרבות, להגיע לאותם מעיינות, אני חושב שהם היו צריכים להחזיר, כאילו, הלוואי, לא, מה זה היו צריכים, לא מפתח משחקים, אבל הלוואי והיו מגוונים את האקספורציה הרבה יותר מוקדם, וזה לא היה מתיש כל כך. כלומר, יש אנשים שמדברים שמשחקים 100, 120 שעות, 130 שעות על המשחק הזה, ואני אומר, איך יש לכם כוח לזה? אתם עושים בדיוק את אותו דבר.
אתה אומר, בוא נניח את זה בצד רגע, אבל בוא לא נניח את זה בצד, כי אני, אוקיי, אני כן, נהנה מהמשחק באופן כללי, כן? אני עושה את כל ה... אני עדיין רק בפרק 9, כן? אבל אני עושה את כל הדברים הצדדיים, כבר סיימתי את המפה של קורל, ואת כל הדברים הצדדיים שיש לעשות שם. יש במשחק הזה, אתה אומר שהכל מרגיש כאילו במקום, והכל בנוי בקפידה, אבל יש כל כך הרבה דברים במשחק הזה. ובסך הכל, כשמסתכלים על, על הכל בתמונה הגדולה, הרבה מהם הם טובים, והרבה מהם הם לא טובים. הם מאוד hit or miss, ויש כל כך הרבה מהם, וחלק מהבעיה בזה, זה שכל פעם שאתה בא לעשות משהו חדש, סוג חדש של פעילות, אתה צריך ללמוד מכניקה חדשה ושליטה חדשה, ולהתרגל לסוג חדש של, של גיימפליי, שבסיכוי כלשהו יהיה לא טוב, או, או לא מהוקצה. ואני עכשיו במיוחד באזור שאני נמצא בו של המשחק, באמצע כזה, שיש את קוסטה דל סול, ואז הגולד סוסר ברצף, זה אוסף מטורף של מיני גיימס.
מלא, ש... כל כך הרבה מיני גיימס במשחק האלה, באמת.
שעשרה אחוז מהם טובים.
אז אני, שני דברים, אם אפשר. אחד, אני חושב הפוך. אני חושב ש-90% מהם טובים, ויש 10% שהם קצת פחות טובים. זה אחד. שתיים, זה, אתה אומר, הייתי בקוסטה דה סול, ואז בצלחת הזהובה, בגולד סוסר, ברצף, וזה קצת מצחיק, כי ברצף של המשחק הזה, זה כזה, כן, זה קרה ברצף בסיפור, אבל היה איזה 20 שעות ביניהם, של דברים שעשיתי, ושל סייד קוויסט שעשיתי, שהם פחות או יותר כולם מופלאים.
אני לא יודע איפה מצאת את כל הסייד קוויסטס האלה, אני עשיתי שני סייד קוויסטס, ואיזה 20% מהמפה, כי השאר היה חסום, ואז לא נשאר לי יותר מה לעשות חוץ מללכת לגולד סוסר.
כן, קוסטה דל סול זה סייד קוויסט שמגיעים קצת אחרי זה, כשאתה חוזר לשם.
זהו, אחרי שיוצאים, אחרי שמסיימים את הדבר הראשון, הסיפור שיש בגולד סוסר, ויוצאים משם, אז נפתח את המפה ויש הרבה יותר מה לעשות.
נכון, אז יש 30 שעות, לא 20.
אם אתה, אני אגיד לך מה, אתה אומר 20 שעות אם אתה מנקה את המפה, אבל אני בשלב הזה כבר מציתי מלנקות המפה ולחפש כל הדברים הזה.
חד משמעית.
הפער שלי היה הרבה יותר קצר.
אני ניקיתי את המפה, אם לא סופרים, אם לא סופרים מיני גיימס, אם לא סופרים מיני גיימס, זה לקח לי בשעתיים.
כן, אתה נהיה מאוד יעיל בלעשות את זה.
יכול להיות שאני מאוד יעיל בלעשות את זה, אבל כאילו...
לא, לא אני אומר, אתה ספציפית, אני אומר גם אני, כאילו בשלב כלשהו, כשניקיתי את המפה, המפה האחרונה שאשכרה ניקיתי, עשיתי את זה במשמעותית פחות, כי אני הבנתי שבין הנקודות, אין שום דבר לחפש. כלומר, באמת, אני הלכתי מצ'קפוינט לצ'קפוינט, וזה קצת כמו משחקי יוביסופט.
זה יותר מדי כמו משחקי יוביסופט.
לא, זה כאילו... בהתחלה עוד חיפשתי, ווואו, העולם כל כך יפה, וגם ללכת ממקום למקום היה רכב, בשלב כלשהו, עשיתי fast travel מנקודה לנקודה, שאגב, יש להם quality of life נהדרים שם, שאתה יכול לעשות fast travel לאזור על צ'וקובו לדוגמה, ותוך ממש כמה שניות, הם מאוד טובים בקטע הזה, נראה שהם ידעו בדיוק מה אנשים הולכים לעשות שם. אני חושב שהמיני גיימס, אני איפשהו ביניכם, מבחינת האיכות של המיני גיימס, אני חושב שגם כשיש מיני גיימס, שהוא עצמו, הגיימפלי שלו היה לא משהו, לפעמים הוא היה לו תפקיד, בין אם זה הפוגה קומית, לדוגמה הצפרדעים, שאני חושב שהגיימפלי שלו היה על הפנים, אבל המשימה הייתה חמודה וזרמתי עם זה, ובין אם זה כי יש איזה משהו בסיפור, כלומר, אני חושב שזה 50-50 כזה, של 50 טובים ו-50 אחוז לא טובים, וחלקם איפשהו באמצע של לא טובים, אבל עלילתית ומבחינת המבנה שמחתי שהם היו שם. ופשוט, כל כך הרבה משחק, ואני חושב שאם 30% ממנו לא היה, לא רק שזה לא היה גורע מהמשחק, זה היה מוסיף ממנו, מוסיף לו. אולי זה גם חלק מאיך שאני משחק משחקים, שאין לי, כאילו אני משחק פה ואני משחק שם, ודברים נמתחים, אני, כשמישהו אומר לי שמשחק הוא 100-150 שעות, אני כאילו, וואלה, איזה בס. כאילו היום זה היה, זה היה state of mind שלי, אז יכול להיות שזה גם, אתה יודע, לא בשבילי, ויש אנשים שכן, תן לי את הכל, אבל... אני לא יודע, אהבתי מאוד את הסיפור, אהבתי את המשימות העיקריות, אהבתי את הבוסים, כל הפילר באמצע, כשהם לא הסייד קווסט עצמם, אלא משימות עולם פתוח, הרגישו לי מאוד 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 חוזרות על עצמם, ודי מיותרות בשלב כלשהו.
בסדר, לגיטימי.
אז אני מאוד, אני כן, רק להבהיר, אני מאוד נהנה מהסיפור, אני נהנה מהקרבות, המשחק מאוד יפה, זה משחק מצוין, כן? אני פשוט חושב שהוא היה צריך חצי מהכמות של סך הכל, לא רק מיניגיימס, גם מכניקות שיש לו ודברים שיש לעשות, הפעילויות, אני חושב שהיו יכולים לחתוך קצת מהדברים הפחות טובים, ובוא נגיד אם היה 10% ההגזמה, אבל הייתי אומר שכאילו נגיד שליש מהדברים שיש לעשות במשחק הזה, הם באמת מצוינים. ואם הם היו חותכים את השליש הלא טוב, אז זה היה חצי מצוינים וחצי סבבה, והרבה מהם דברים שתורמים לעלילה, או שיש להם איזשהו כזה צ'ארם משלו, כי אני מסכים שהמשחק של הצפרדעים נגיד לא היה מדהים, כן? אבל המוזיקה, אחד הדברים הכי מוצלחים ששמעתי,
כן,
ויש לו מלא כזה צ'ארם וכיפי כזה. אז אני סבבה, תשאירו את המשחק של הצפרדעים. אבל אני לא צריך עוד 20 דברים כאלה שהם לא באמת כיפיים בפני עצמם, ואני יודע שאני לא חייב לעשות את כולם, אבל קודם כל אני צריך לעשות לפחות חלק מהם, גם חלק מהלא כיפיים. ודבר שני, אני רוצה לראות את כל מה שיש למשחק להציע, וזה אומר שאני מנסה לפחות את כל המיני גיימס. לפעמים אני...
אתה גם לא יודע במשימות מראש, לא, כאילו, אתה תמיד יודע שאתה נכנס לאיזשהו מיני גיימס דברים כאלה. כי אתה כן רוצה, כי כל סייד קווסט הוא גם מקושר לאחד מהאנשים בחבר'ה. ואתה רוצה, והרבה פעמים נותן להם גם נופח חדש לשיות שלהם ולסיפור שלהם ולהבין עליהם יותר. אז בסייד קווסט אני את הסיפור שלהם מאוד אהבתי, גם אם הם היו קשורים בין לבין. הבעיה שלי, כמו שאמרתי, זה בעיקר היה עם הדברים של העולם הפתוח. אני חושב שאנחנו קצת יותר מדי לכיוון השני מריברס. אני מקווה שפיינל פנטזי R משהו, R3, נמצא את האיזון הזה בין לבין. אבל סך הכל, כאילו, למרות כל ההתרגעות שלי, אני מאוד אוהב את המשחק, זה אחד המשחקים היותר טובים ששיחקתי השנה, אני חושב שאולי הוא כרגע המשחק הטוב ששיחקתי השנה, אם אני אנסה לזכר מה עוד שיחקתי, וכאילו לגמרי תביאו לי כבר את המשחק הבא, אבל אין שום מצב בעולם שאני חוזר על המשחק הזה שהוא, והוא היה ארוך, ולפעמים קצת מתיש.
אני לא מסוגל לדמיין משחק שאני אוהב יותר השנה. לא יודע איך יכול לצאת דבר כזה. מכל מה שידוע לנו שצפוי לצאת. המשחק הזה היה פשוט מדהים עבורי, והוא בעיניי הוא המשחק האהוב עליי אי פעם לצד רימייק. מסתמן שהטרילוגיה הזאת הולכת להפוך למשחק האהוב עליי אי פעם. Final Fantasy 7 RE. היא הדבר שאני הכי אוהב בגיימינג. ככה אני מרגיש כרגע, אני מאוד אוהב את כל מה שהם עושים, אני חושב שהם עושים המון דברים מאוד חכמים. אני מרגיש שהיו אולי 10% מיני גיימס כאלה שלא נורא הם היו מורידים, אבל הם בכלל לא הפריעו לי שהם שם, כי הם עדיין היו משעשעים בצורה כזאת או אחרת, אם זה בגלל מוזיקה, או אם זה בגלל הסיפור שהתלווה עליהם וכן הלאה, או אם זה בגלל הפרס המכני שקיבלתי עבורם, שזה גם משהו שהמשחק הזה עושה היטב, הוא תמיד מחבר המון מערכות יחד בצורה שעובדת היטב לדעתי.
כן, אבל אפשר לתת את הפרסים המכניים האלה גם בלי לעשות מיניגים מאפן. זו הנקודה שלי פה, והייתי שמח. אוקיי, אמרתי את זה כבר מספיק. אני...
כן, כן. זה ראייה לגיטימית.
עדיין, אני עדיין נהנה מהמשחק ועדיין מתכוון להמשיך לשחק בו בלי ספק. אני פשוט קצת מבואס מכל זה.
הייתי מציע לך משהו שעזר לי, מה שאמרתי בהתחלה, שבשלב כלשהו פשוט נטשתי את הדברים מסביב. עשיתי את הסייד קווסט, וחלקה אפילו עשיתי את הסייד קווסט עם הדמויות שיותר עניינו אותי. סליחה, קייט סיקס. וכאילו, כשזרמתי קדימה, אז אני נהניתי יותר. כאילו, בשלב כמו שאתה יכול לעשות את זה, אם אתה משחק על המצב הרגיל, אז אתה כנראה ברמת קושי שהיא מספקת. אני לא יודע אם המשחק עושה איזשהו level scaling, אבל לא הרגשתי אף פעם שהייתי under level, למרות שיכלתי להיות גם 8 רמות מעל, אם הייתי עושה את כל המשימות שהיו לי מסביב.
אז יש לו רמת קושי נורמל, ויש לו רמת קושי, כשאתה מתחיל לשחק פעם ראשונה, יש לו נורמל, ויש לו רמת קושי שכן עושה איזשהו scaling.
כן, אני על dynamic.
אבל הדיינמיק הוא...
אבל אני חושב שהדיינמיק הוא כלפי מטה ממה שאני הבנתי, לא כלפי מעלה.
אני לא יודע, הקרבות...
שהדיינמיק הוא סוג של איזי מוד, לא סוג של...
לא, האיזי זה האיזי מוד. הדיינמיק דווקא מתחיל כאילו קשה, ומוריד כשצריך, להבנתי.
זהו, אני חושב שהוא מתחיל בנורמל ומוריד שצריך.
אני לא בטוח בדיוק מה הפרמטרים שם, אבל כן, הוא מוריד כש... הוא מרגיש שיש יותר מדי חיכוך, הוא מוריד את הרמת קושי.
בכל מקרה, הקרבות בוסים כן ברמה טובה בשבילי, אז זה בסדר, אני בינתיים סבבה עם המשחק.
כן, ואמרנו שלחלקנו פחות התחברנו לאקספלוריישן, וחלקנו פחות התחברנו אולי לחלק מהמיני גיימס. המשחק מאוד מאוד מאפשר לך להחליט ולהתקדם בקצב שלך. אם אתה רץ על הסיפור, אז אתה משחק, אז הוא קצר הרבה יותר מאשר אם אתה עושה הכל, ברמה של פי שלושה. זה יכול להיות 40 שעות וזה יכול להיות 120 שעות.
ואני חושב שכולנו מסכימים שהסיפור טוב והקרבות כיף.
הסיפור טוב, מערכת הקרב מדהימה, היא אחת המערכות הכי טובות שיצא לי לחוות במשחק תפקידים.
וגם משחק עם הרבה מאוד צ'ארם. בהרבה
המון,
מקומות.
המון לב. אגב, רציתי להגיד כמה מילים על המערכת קרב. במבט ראשון היא לא מאוד שונה מהמערכת קרב של רימייק. היא כאילו מערכת קרב של רימייק, פלוס כמה מטריות, פלוס יכולות חדשות לחלק מהדמויות, ושכבה נוספת של סינרג'י אביליטיז, שזה יכולות שאפשר לעשות בין שתי דמויות, שיכולות לשתף פעולה ולעשות איזושהי פעולה במהלך הקרב, אם זה פעולה זריזה ברמת התקפה רגילה, ואם זה אחרי שאתה עושה מספיק יכולות ATB, שזה היכולות המיוחדות של המשחק, זה הסקילס, אז אם כל אחת מהדמויות עושה מספיק מהיכולות, הן יכולות ביחד לעשות סינרג'י אטאק, שהיא מאוד מרשימה מבחינת האנימציות, ונמשכת יחסית הרבה זמן, וגם עושה לעתים קרובות הרבה מאוד נזק, או שיש לה השפעות אחרות, יש כאלה יכולות ש... גורמות לכך שיהיה לך עוד בר ATB, במקום שתיים יש לך שלוש, יש כאלה שגורמות לסגר של האויבים להימשך יותר זמן, יש כל מיני השפעות כאלה.
אני חושב שזו מערכת מוצלחת, בעיקר במובן שהיא מעודדת לשחק עם כל הדמויות, ולא רק להישאר על דמות אחת ולתת לאחרים כזה להיות ברקע.
נכון, זו נקודה מצוינת. ורציתי להגיד שהמערכת הזאת בהתחלה היא נראית כזאת תוספת נחמדה של עוד משהו, אבל עם הזמן הבנתי כמה זו הייתה תוספת מרשימה מבחינה מכנית, כי כמו שאמרת, זה גורם לך לרצות לעשות כל מיני שילובים, לנסות כל מיני שילובי פארטי שונים עם דמויות שונות, ומעבר לזה היא גם הופכת את המשחק לעוד יותר אקשני בצורה מסוימת. אם יש איזושהי ביקורת על המערכת הקרב שכפי שהיא הייתה ברימייק, זה שאתה, הדינמיקה שלה, יש שאתה מתחיל את הקרב, מרביץ, 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 עד שאתה ממלא את ה-ATB, ואז אתה יכול לעשות סקיל שהוא הרבה יותר משמעותי ממתקפה רגילה, אם זה כדי לעשות לך באף, אם זה כדי לעשות נזק גדול מאוד, וזה כאילו דינמיקה קצת מחזורית, שלדעתי זה לא באמת מחזורי, פשוט בגלל הסקופ של הסקילים השונים שיש לדמויות השונות, והאופן השונה שבו כל דמות משוחקת, והיתרונות והחסרונות של כל דמות, אבל מה שהמערכת הזאת עשתה פה, זה שכאשר אתה משתמש בסינרג'י אטאקס, אתה בעצם מאיץ את מילוי ה-ATB עבור שתי הדמויות, וזה יצר מצב שבעצם צריך הרבה פחות זמן לבלות, אם אתה משתמש ביכולות סינרג'י, בהתחלה לא ממש השתמשתי בהם לעתים קרובות, ורק עם ה... התקדמו במשחק, למדתי כמה שזה משמעותי. אם אתה משתמש בזה בצורה טובה, אז אתה מגיע למצב שהזמן שאתה ממתין למילוי ה-ATB, הוא ממש ממש קצר. הוא הרבה פחות משמעותי, יותר זניח מאשר ברימייק. אז זה איזושהי מערכת שנראית כמו סתם עוד תוספת בהתחלה, וככל שהתקדמתי, הבנתי שהיא באה בעצם לתקן את החולשה אולי היחידה של המערכת קרב המקורית. ומבחינה הזאת, אני חושב שזה מאוד נעשה בצורה מאוד מאוד מרשימה. זה ממש מגדים בעיניי. כן, וזכרנו את המוזיקה, היא טובה באופן בלתי אפשרי, כמות המוזיקה שם, יש שם כל כך הרבה גרסאות לשיר הצ'וקובו, ויש שם כל כך הרבה גרסאות לתמה של כל אחת מהדמויות. זה באמת מאוד מאוד מרשים.
ויש את הגרסאות לפסנתר של כל מיני...
נכון, כמובן. ראיתי תמונה של הסאונדטראק של המשחק, וכזה הוא על גבי כמות, כאילו זה אנציקלופדיה של סאונדטראק. אני חושב שכשיגמר התהליך ויוציאו גם את המשחק הבא, זה יהיה ביחד הסאונדטראק של כל הפרויקט, כנראה יהיה הדבר הכי, עם הסקופ הכי גדול בהיסטוריה של המדיום, אולי חוץ מ-MMORPGs שנמשכו 20 שנה, או משחקים שהקטע שלהם זה מוזיקה, כמו משחקי כסף וכאלה, שמוזיקה זה הדבר היחיד שיש בהם בגדול, אני חושב שזה יהיה משהו בסקופ די חסר תקדים, וזה מאוד כיף. גם זה, גם המוזיקה, נעשתה בצורה מאוד מרשימה, ויש שם המון, אגב, שוב, אני לא רוצה להיכנס לזה, כי זה קשור קצת לספוילרים ולסוף, אז אני לא אכנס לזה, אבל יש שם המון דברים שהם עושים עם המוזיקה שמתחברים לסיפור. אגב, שוב, אני לא אכנס לזה, אז מקווה שיהיה לנו ספוילר ספיישל. יש גם דברים שהם עושים עם מכניקות בשביל להעביר נקודות מסוימות בסיפור, והם עושים את זה בצורה מאוד שקופה לפעמים, וכשאתה שם לב לזה, זה אוקיי, זה די מבריק, זה ממש מגניב. זה נהדר, יש הרבה על מה לדבר בספיישל, שנעשה או לא נעשה.
אני בטוח.
אין סוף פרטים במשחק הזה, פשוט מאוד מקסימים בעיניי. הדינמיקות בין הדמויות השונות, מאוד מאוד מקסימה בעיניי. במיוחד הדינמיקה בין ברט ויופי. מאוד מאוד עשיתי אותה. יש את הקטע, יש כמה קטעים ביניהם שהם... ממש אתה רואה איך בהתחלה ברט לא כל כך סומך עליה, ולא מבין מה היא רוצה ומה הקטע שלה, והיא די מוזרה, כי היא באמת ווירדו, היא די מוזרה. היא ילדה כזאת, היא מוזרה. ועם הזמן הוא קצת כזה מתחמם בנוגע אליה, וקצת כזה מתייחס אליה יותר כמו חברה ובת, וכזה מערכת היחסים ביניהם מאוד מקסימה בעיניי. והמערכת היחסים בין טיפה וארית, פשוט נהדרת. פשוט מאוד נהדר.
באופן כללי, אני, כמו שאמרתי כבר קודם, המשחק הזה, הדמויות במשחק הזה מצוינות, והכתיבה מאוד כיפית. כל דבר שקשור לסיפור והכתיבה, באמת עשוי מצוין.
כן, חל משמעית. לא התמוגגתי כל כך הרבה במשחק עד היום. הרבה התמוגגויות.
כן.
כן, כן. אני אגב סיימתי באמת אחרי 120 שעות, כמו שהזכרנו לפני כן, כמה זמן לוקח, כי עשיתי פחות או יותר הכל, הדברים היחידים שלא עשיתי זה קווסט אחד שהיה בו בג ולא יכולתי לסיים, שכבר גם כן תוקן לפני יומיים שלושה, ואיזושהי סדרה של קרבות שבבירור מיועדת לריצה השנייה שלך, כשתהיה ברמה המקסימלית. אז גם אותם לא עשיתי, ואני מצפה לעשות אותם. חוץ מזה עשיתי ממש ממש הכל, כולל כמה קרבות בוס אופציונליים, שהיו ממש קשוחים ולקחו לי המון המון ניסיונות, זה היה ממש ממש מגניב להצליח אותם סוף סוף. ואז נראה לי נסגור את הדיון על ריברס לכרגע, אם לדבר על המשחק הבא, ששמונה יכולה, כמובן אנחנו לא יודעים עדיין, כמובן לא ידוע הרבה, לא באמת יודעים מתי הוא יצא, אבל יש כמה דברים שכן יודעים. אחד זה נומורה, הכותב הראשי של המשחק, אמר שהתסריט סגור, הוא סיים לכתוב את הסיפור, הם כבר מתחילים לעבוד עליו, על המשחק עצמו, הם בקרוב יתחילו גם לעשות הקלטות עם ה-voice actors, אז מהבחינה הזאת זה בשלב די מתקדם, וגם הם מקווים להוציא את המשחק כבר ב-2027, בעוד 3 שנים, שזה בגדול אותו סקייל של זמן פיתוח כמו המשחק הנוכחי, כמו Rebirth, ו... 2027 זה הגיוני שהם ישאפו לזה גם בגלל שזה 30 שנה מאז יציאת המקורי. אז הגיוני מאוד שזה המטרה שלהם. אני מאוד מקווה שהם יצליחו, כי זה יחסית יותר בקרוב ממה שיכלתי לקוות.
תראה, גם בהקשר של 3 שנים שעברו בין רימייק לריברת', אני חושב שבין השאר זה כי היה להם כבר את כל המנוע והמכניקה, הרבה דברים והדמויות, הרבה דברים כבר היו בנויים, ואני, מן הסתם הם היו צריכים לתכנן לא מעט מהסיפור גם מראש. אז לא לזלזל בכמות העבודה שנכנסה למשחק הזה, אבל כן יש כמות יפה של עבודה שהם כבר עשו מראש. אז אני, זה נשמע סביר לעשות גם את זה בשלוש שנים. אני גם...
כן, יש יסודות יפים, אבל בעידן של היום, גם כשיש לך יסודות ואתה עושה משחק המשך, וריברס הוא משחק המשך עסיסי, הוא לא מרגיש כמו Final Fantasy Remake 1.5. הוא מאוד מאוד מלא תוכן, לא רק מיניגיימס גם. התוכן המרכזי של המשחק מאוד נרחב ומחדש לא מעט. וגם, אז היום לפתח כזה המשך, אם זה לוקח 4 שנים, אתה אומר, וואו, זאת מפתחת שיודעת מה היא עושה, הם ממש יעילים. אז לעשות את זה בכנראה פחות מ4 שנים, בערך 3 שנים, זה דעתי, זה חזקת יסג. והם דיברו על זה האמת, הם מכירים בכך שזה חריג יחסית, ושאלו אותם איך הצלחתם לעשות את זה כל כך מהר, וגם ברמת גימור לא ברורה מאליו, משחקים לא תמיד יוצאים כל כך מלוטשים, והם אמרו, כן, בעיקרון כל המפתחים של רימייק המשיכו גם לפרויקט הזה, אז תמיד ידענו את מי לשאול אם אנחנו רוצים לעשות משהו, ידענו בדיוק לאן ללכת, כי ידענו מי מתעסק בזה ומה הוא עושה, אז כל התהליכים היו יחסית מאוד יעילים וברורים אליו עבורם. אגב, נזכיר, הם פיתחו את המשחק הזה תוך כדי הקורונה, אז זה גם עוד אתגר שהם עמדו בו באופן מרשים. אז הקטע הזה של לשמור את המפתחים המנוסים בחברה שלך, מסתבר שיש איזה יתרונות. אבל שאף אחד לא אמר את זה למנהלים של כל החברות האחרות.
כן, מי יכול לדעת? אני באמת מאוד מקווה שיהיה להם בהצלחה. אני מחכה לסיום הטרילוגיה.
גם אני מאוד, ו... בספשייל שאנחנו לא מבטיחים שנעשה, אבל אולי נעשה, אני אפשר להיכנס יותר למה אנחנו מצפים גם שיהיה בפרק הבא, בין אם שיחקנו במשחק המקורי, ובין אם לא, ובין אם התנסינו עם העולם, עם היקום היותר רחב של Final Fantasy 7, ובין אם לא.
אוקיי, okay, אז זה Final Fantasy 7 Rebirth, שאני חושב ש... עכשיו אנחנו יכולים להגיד שבייסיקלי סיימנו לדבר עליו עד הפרק הספשייל ספוילרים שנעשה ברגע שגם אני אסיים את המשחק. משחק אחר שאני לפחות שיחקתי הרבה מאוד לאחרונה, ואני כבר דיברתי עליו, אז שחר, מה דעתך על בלטרו?
אז שיחקתי לאחרונה אחרי שהייתי בעיצומו, כשהייתי בעיצומה של הריצה השנייה שלי ב... פנפנטי שבע ריבר, התחלתי לשחק בבלטרו, והגעתי כבר ל-12.7 שעות, לפי סטים. שחקתי בו לא מעט, הוא פשוט משחק כזה שמאוד כיף לעשות בו עוד ריצה ועוד ריצה, והוא ממש מצוין. טכנית, הוא עשוי בצורה ממש חלקה, שמונעת חיכוך לא נעים, הכל עובר יחסית מהר, אין מסכי טעינה, האנימציות זריזות, ונחמדות וכזה נעימות טקטלית, יש בה משהו מאוד נעים באיך שהמשחק נראה ונשמע.
יצא לך כבר, להעלות את המהירות של המשחק בתפריט?
אז אחרי כמה ריצות כבר העליתי למהירות 2, מהירות 1.
כי כשמגיעים לזה אז זה באמת רץ וזה...
כן, ולאחרונה העליתי את זה לרמה הכי גבוהה וזה נחמד, כי הוא לא קופץ מ-2 ל-3, הוא קופץ מ-2 ל-4 באופן מאוד... מתאים לכל שאר המשחק, הוא כולו מבוסס על הקונספט של גידול אקספוננציאלי, אז גם במהירות הוא קפץ ל-4, ועכשיו זה ממש הכל כזה מתקתק וקורה נורא מהר, זה מאוד מספק. בטח עכשיו שיש לי יותר ניסיון איתו, אז הוא מאוד קרי לי, והוא ממש כיף, אני ממש הצלחתי כבר פעמיים לנצח את הריצה, לנצח את הריצה אומר לנצח את רמה 8, זה לא אומר שמפסיקים ברמה 8, אפשר להמשיך, ושחררתי בערך חצי מהג'וקרים, אספתי לא מעט מכל מה שיש לאסוף ולגלות במהלך המשחק, פיתחתי כל מיני רעיונות על מה היא טקטיקה נכונה או יעילה או טובה ומה לא. הספקתי להפסיד הרבה מאוד פעמים כבר ביד הראשונה.
כן.
אז זה גם קורה, כי המשחק מאוד מבוסס מזל. ואני אמשיך לשחק בו, אני בוודאות אמשיך לשחק בו עוד הרבה, ממש ממש כיף ומספק. הרעיון עצמו מאוד פשוט, והוא לאט לאט הופך ליותר ויותר מורכב, בצורה מאוזנת אני מרגיש. האופן שבו הוא נהפך ליותר מורכב, נעשה בקצב שמאפשר לשחקן ללמוד ולהבין ולהפיק מסקנות וללמוד שיעורים, וזה סימן לעיצוב טוב בעיניי. מה האסטרטגיה הכי מוצלחת שאתה נתקלת בה? מעניין אותי מה הבילד שהיה לך שהיה
אז, ממש אפקטיבי? אני אגיד אפילו יותר צעד מעבר לזה. אחרי שהם משחקים ומגיעים לרמה שאת, כאילו, להביס את אנטי 8, את הכאילו לנצח את הרן, אז יש שני מקומות, שני כיוונים שאפשר ללכת אליהם. אחד זה להעלות את הסטייקס, שזה קצת כמו האסנשן של סליי דה ספייר, זה לאט לאט מוסיף עוד תנאים יותר קשים לרן, ולנסות לעשות יותר ויותר כזה, ומה שזה גם מוסיף זה לעשות אנלוק לעוד סוגים של דקס, אז אפשר גם לנסות אותם, ופשוט לעשות אנלוק להרבה דברים. המימד השני שאפשר לנסות לטפס בו, זה להמשיך, כמו שאמרת, אפשר מעבר לאנטי 8, אחרי שרשמית מנצחים את המשחק, אפשר להמשיך. ואז לבנות חבילות יותר ויותר הזויות, ולהגיע למספרים מטורפים. אני עוד לא הצלחתי להגיע למספרים כל כך גבוהים, שהוא רושם אותם בתחביר של אקספוננט, בכזה מדעי.
כן. כן
אבל ראיתי תמונות.
גם, ראיתי סרטונים גם, כן.
אבל כן הגעתי לאנטי 12. והפסדתי בבוס של אנטי 12. ממה שהבנתי, ראיתי אונליין, לנצח את אנטי 12 זה היה, כאילו, ממש ממש קשה. בשביל זה אתה צריך כאילו בילד מאוד ספציפי וטוב. הבילד שהיה לי במשחק הזה, למי שתוהב ופרט אחר, זה יש את הסטיל קארדס שעושים כפול 1.5 למולטיפלייר.
כן, כאשר הם נשארים ביד.
כן, כשהם לא משחקים אותם. ויש סטיל ג'וקר, שמוסיף מולטיפלייר למולטיפלייר, לפי כמה סטיל קארדס יש לך בדק.
לא נתקלתי בו עדיין.
אז מה שעשיתי זה פשוט למלא את כל הדק שלי בסטיל קארדס, והסטיל ג'וקר, ואז לא מאוד משנה איזה יד משחקים, רק צריך איזשהו ג'וקר אחד שמוסיף כמות כלשהי למולטיפלייר, ואפשר להגיע למספרים מגוחכים. היד הכי חזקה שאני שיחקתי ברן ההוא, הספציפי, היה איזה 5.5 מיליארד, כאילו 9 אפסים. כן.
מולי מולי.
וככה מגיעים לאנטי 12. אחד הדברים הכיפים במשחק הזה, זה למצוא את הקומבוים האלה ששוברים אותו לחלוטין. אבל אם רוצים להגיע לאנטי 12 או 13, אז מהר מאוד מגלים שעד דרך היחידה לעשות את זה, היא פשוט לערום מולטיפליירס כאלה, להכפיל את המכפיל. והדרך הכי טובה לעשות את זה, זה סטיל קארד. והיד הכי חזקה במשחק, אם רוצים להגיע כאילו למספרים ממש ממש גבוהים, זה היי קארד.
מסתבר, כן. בהתחלה, זה לא אינטואיטיבי בכלל, כי זה היד הכי פושטית. אבל אם אתה, אם מספיק מולטיפליירים, בגדול יש גישה שאומרת שהצ'יפ שאתה מרוויח, הנקודות שאתה מרוויח, לא צריכות בכלל להגיע מהיד שלך, הן צריכות להגיע מהג'וקרים, מהבילד. ואם יש לך מספיק ג'וקרים, וראיתי אגב סרטון של מישהו שהיה לו עשרות ג'וקרים, כי הוא פשוט איכשהו צריך לשרשר, בטח עשיתי את זה, אבל יש קטע במשחק שאתה יכול לדלג על קרב בגדול, ואם אתה מדלג על קרב, אז אתה מקבל סיכה כזאת. אז יש סיכה שהקטע שלה זה שהיא מכפילה את הסיכה הבאה, ואיכשהו הצליח לשרשר מלא מלא סיכות שמכפילות את הסיכה הבאה, ואז אחרי שהיה לו מלא מלא סיכות מכפילות, היה לו סיכה שהופכת את הג'וקר הבא לג'וקר מינוס.
כן, נגטיב שלא תופס מקום.
אז זה לא, זה הוא לא תופס מקום, בעצם מה שג'וקר נגטיב עושה זה שהוא מוסיף לך עוד מקום ג'וקר.
בסדר, זה אפקטיבית הוא לא תופס מקום.
נכון, זה בעצם אותו דבר. ואז היה לו מלא ג'וקרים.
האיכשהו הזה נקרא אנגליף דק, וזה בהחלט סגנון משחק מעניין.
כן, וזה, ואתה פשוט שם איזשהו קלף ממש גרוע, ומחכה, ובמשך דקה המולטיפליירים עולים, 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 בלי להפסיק. זה נראה מאוד מספק, אני מקווה שאגיע לזה יום אחד. ברמות הפחות גלקסי בריין של המשחק, אני הבנתי בשלב כלשהו שהסתמכתי מאוד על להעלות את המולטיפליירים, לחפש ג'וקרים שנותנים לי עוד 10 מולטיפלייר, עוד 4 מולטיפלייר על כל קלף מסוג X וכן הלאה, וזה עובד עד שלב מסוים, עד אנטי מסוים, ואז באיזשהו שלב זה פלטוד וזה לא מספיק, ואז אמרתי, אוקיי, אז אני צריך להשקיע במכפילים של המולטיפלייר, בג'וקרים שמכפילים את המולטיפלייר כמה שיותר, אז התרכזתי מאוד בזה, וזה מצליח טיפה יותר, ואז הבנתי, אני מכפיל, יש לי מולטיפליירים כאילו רציניים, יפים מאוד, אבל הצ'יפס, הבייס צ'יפס שלי לא היה AI. ואז אמרתי, אוקיי, אם עכשיו אני, יש לי את המולטיפליירים, ויש לי מכפילים של מולטיפליירים, וגם יש לי ג'וקר אחד שנותן לי 100 צ'יפס, תמיד. 100 נקודות בסיס. אז זה מגדיל את הכל אקספוננציאלית עוד ועוד, אז צריך איזשהו שילוב מאוזן היטב של כל האלמנטים האלה.
כן. צריך קצת, מהצ'יפס וקצת מהמולטיפלייר והרבה מהמכפילים. זה הדרך להגיע למספרים הגבוהים באמת.
נכון, בדיוק, וזה ממש, ברגע שזה קליק לי שאני צריך גם את הדברים האחרים שהייתי פשוט מוותר עליהם במהלך הריצה, כי אמרתי לא, אני צריך רק מכפילים. אז הבנתי שלא, אני צריך קצת מכל דבר והרבה הכפלות, והבנתי שממש כל דבר קטן שהוא נראה אינקרמנטלי שאתה משפר, הוא יכול להיות בסיס לגידול אקספוננציאלי במשחק הזה, וזה מאוד מספק, זה עשוי ממש ממש כיף, ממש ממש טוב, וכל הכבוד לבחור היחיד הזה, שלבד פיתח את המשחק הזה, ומסתבר שזה כזה, אחד מהרבה משחקים שהוא פיתח בשנים האחרונות, הוא פיתח כל מיני משחקים, ונתן לחברים שלו לשחק בהם, והמשחק הזה מאוד התפוצץ, ועכשיו הוא אני מניח שוחה בכסף, ויופי לו, שמח בשבילו.
כן. Local Thunk, זה השם של השם שהוא האינטרנטי שלו. סבבה, זה היה בלטרו. אני אדבר ממש בקצרה על עוד שני משחקים ששיחקתי, שפשוט הם משחקים קטנים יחסית ומאוד קל להסביר מה הם. Raven's Watch, זה כזה רוגלייק hack and slash, איזומטרי, קו-אופ. הוא קצת, הוא איפשהו כזה בין, יושב בין היידס לדיאבלו מבחינת הסגנון משחק. הוא מחולק לשלבים. כל שלב יש מפה יחסית גדולה ויש בה כל מיני דברים ומסתובבים במפה למשך איזה כזה 10 דקות או משהו כזה ואוספים כמה שיותר אייטמס ושדרוגים וכסף וכאלה. ואז יש בוס, מייצרים את הבוס, עוברים לשלב הבא. ויש כל מיני דמויות שאפשר לפתוח, הוא ב-Early Access כרגע, שני המשחקים ששיחקתי, אבל הקו-אופ מאוד כיפי, והסגנון שלו נחמד, והדמויות, יש כמה דמויות שונות שאפשר לשחק, וכל אחת יש סגנון משחק יחסית שונה, זה מאוד מזכיר את דיאבלו, מבחינת ההבדלים בין הדמויות, איך שזה ממש סגנון משחק אחר, זה השדרוגים, איך שהם עובדים, קצת מזכיר יותר את היידיס. כלומר, כל פעם שעולים דרגה, אז מקבלים כזה לבחור מבין 3 אופציות, כזה שדרג את אחת מהיכולות שלכם. אז זה בגדול, כאילו, אין לי הרבה יותר מדי מה להגיד על זה, חוץ זה כיף, אם יש לכם כזה 2-3 אנשים אחרים לשחק איתם, וזה נשמע כמו משהו שתהנו, אז אני מאוד ממליץ לבדוק. הכי מומלץ לשחק ממה שאני, מהניסיון שלי, הוא הכי מוצלח ב3 אנשים. ב4 זה היה קצת משמעותית יותר קשה. זה ב-Early Access, אז אני מניח שהם יעבדו על ענייני הבאלנס, אבל ממש מהחוויות שלי בינתיים 3 זה ה-Sweet Spot. והשם שוב הוא Raven's Watch. המשחק השני, שעוד שנייה נדבר על ה-Triple I Initiative בחדשות, ראיתי את הטריילר לזה שם, ואמרתי, זה נראה מעניין, לא נראה מה זה יודע. וזה נקרא Death Must Die. פשוט, באופן חסר בושה לחלוטין, זה Hades ו-Vampire Survivors. שילוב של שניהם, באמת כאילו, הם לקחו פשוט copy-paste אלמנטים משני המשחקים האלה, ושילבו אותם ביחד. אבל תשמעו, זה עובד. זה מאוד כיף. בוא נגיד, הכתיבה היא לא בסטנדרטים של Hades, וגם הגרפיקה לא. בכל זאת יש לסופר ג'יינט איזשהו כזה אקס-פקטור שלהם שבאמת עובד ממש טוב. אבל כן, יש דמויות חביבות, והמכניקה של הקרב היא מאוד כיפית. וזה קצת פחות כזה על אוטומט מ-Vampire Survivors, כי צריך קצת יותר לחשוב על הבילד שלכם, ועל מה בדיוק אתם בתקיפים. יש אופציה ללחוץ על כפתור ולהפעיל כזה סטייל Vampire Survivors, שהדמות שלכם מתקיפה אוטומטית, בלי שצריך לשלוט בכלום, רק לזוז. אבל אני מעדיף את האופציה של לשלוט ידנית על ההתקפות, כי זה נותן יותר שליטה לאיזה כיוון מתקיפים ומתי, וגם הדמות שלכם זזה יותר לאט כשמתקיפים, אז זה בכלל טוב להרבה דברים. אז זה קצת יותר involving מ-Vampire Survivors, אבל יש לזה את אותו כיף של, ושעכשיו פשוט כאילו מקיפים אתכם מאות אויבים, ופשוט לקצור אותם ככה עם ההתקפות שלכם, זה מאוד כיף, כמו שכל מי ששיחק ב-Vampire Survivors יודע. אז כאמור, עם התיאור של Hades ו-Vampire Survivors משולבים, נשמע לכם טוב, זה טוב. זה עובד מצוין, ואני משחק בו הרבה מאז שגיליתי אותו.
זה גם עולה 3 שקלים?
זה עולה מעט. אני לא זוכר. כן.
כן, 26 שקלים.
כן, $6.
כן, הגרפיקה נראית מגניב ממש. מאוד היידיסי בקטע טוב, לא כזה טק זול.
השם שוב הוא Death Must Die.
כן.
משחק מאוד חמוד, כן. זה באמת כאילו חיקוי חסר בושה של שני המשחקים האלה, אבל השילוב עובד מצוין. זהו.
מהמם.
ולסיום, כמו שהזכרתי קודם, יש לנו חדשות. פעם, 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 פעם. היה דבר שנקרא Triple I Initiative. זה אוסף של סטודיואים, כולם אינדי, שהחליטו להתאגד ביחד ולעשות מין דירקט כזה, שוקייס, כמו שכל המפיצות הגדולות עושות, רק בלי מפיצות, בלי כל הבולשיט שיש בגיימ אוורדס ובכל הדברים של קילי, בלי פרסומות, בלי נאומים ופרסים וכל מיני שטויות כאלה.
כמעט בלי מפיצות.
אוקיי, כן.
אני חושב. אפילו על אחד שנזכיר באופן מפורש.
כן, אבל זה כולם סטודיואים שהם אינדי, והם כאילו משתתפים בשוקייס הזה בתור עצמם. זה כמעט רק טריילרים. קצת פה ושם יש איזה מפתחים מדברים על המשחק שלהם, שזה גם אחלה. אבל בגדול זה פשוט טריילרים, זה היה זה 45 דקות סך הכל. אני אישית ממליץ למי שמעוניין לראות את כל השוקייס, כאמור, זה רק 45 דקות, יש שם 30 ומשהו טריילרים, אין שום סיכוי שאנחנו הולכים לדבר על כולם. היו כמה טריילרים חדשים למשחקים מעניינים שכבר ידענו עליהם, כמו מאוס, מהסטודיו של קאפהד, שאני מאוד מחכה לו, כמה הדי-אל-סים או תוספות למשחקים שכבר קיימים, כמו DLC חדש ל-Vampire Survivors, שנראה ממש מגניב, זה DLC שמבוסס על קונטרה, השוטר הוותיק מה-80s, אני חושב, 90s, שנראה מגניב, שנקרא Vampire Survivors Operation Guns, וכמה משחקים חדשים שהם אומרים בהתחלה, כאילו, כזה קאונטדאון שהיה לפני שהשואוקייס התחיל, כזה כל מיני שטויות שהיו כתובות למטה בפינה, ואחד מהם זה, שנייה, אני אמצא את הציטוט המדויק. The fact that none of these trailers you are about to see have leaked is a mystery to us.
הטריילרים, כן, יש איזה משחק אחד שאני חושב ששווה גם לדבר עליו.
כן, יש שלושה שאני רוצה לדבר עליהם.
כן. אחד שהכי... אני קצת גונב לך את זה, אחד שדלף קצת בשבוע שלפני זה, הקיום שלו, וזה נשמע מאוד מוזר, אבל בו זמנית מאוד משמח, זה The Rogue Prince of Persia, שהזכרנו את המפיצים למשחק של יוביסופט, מהמפתחים של Dead Cells, או יותר נכון, כלומר, המפתחים של Dead Cells הם Motion Twins, ויש Evil Empire, הם קצת עשו איזשהו שינוי חלוקה, יש להם את הצוות העיקרי וצוות צדדי שפיתח את ה-DLC או משהו.
אז אחרי ש-Dead Cells כאילו הצליח ברמה שהוא הצליח, אז Motion Twin כאילו פיצלו, פתחו כאילו סטודיו בת שהתפקיד שלו זה לעבוד על תוכן ל-Dead Cells, והם אלה שעשו את The Rogue Prince of Persia.
וואלה.
אז מי שהיה הצוות, צורך העניין, ה-A-Team של Dead Cells הוא זה מי שמפתח את זה עכשיו.
לא, זה כאילו הביטים של דלצל, זה אלה שעשו את התוכן האקסטרה של דלצל, לא אלה שעשו את המשחק המקורי.
הם אלה שעושים את, כן. את המשחק החדש הזה. אוקיי, הם עשו גם את ה-DLC הזה של קסלווניה של דלצלס, שהיה מאוד מאוד מוצלח, וזה נראה מגניב, זה נראה כמו דלצלס, רק עם איזשהו, נראה כמו קונברז'ן מאוד של דלצלס, אני חייב לציין, מבחינת, אפילו מבחינת האויבים שרואים שם, אבל נראה שהם כן יותר שמים דגש על פרקור ועל הוול ראנים וכל הדברים שדי הפכו להיות חלק מהנסיך הפרסי בשנים האחרונות, וזה מגניב לראות, אני חושב שהוא יוצא עוד מעט ב-Early Access, שאחד זה מגניב, כאילו זה יוביסופט עושים את זה, כן? זה לא איזשהו off-brand שזה יצא לרשות הציבור ה-IP הזה. זה במיוחד אחרי שהיינו את...
Lost Crown. זהו, אחרי The Lost Crown אני ממש שמח לראות שהם עושים עוד Prince of Persia דו-מימדי, כי זה היה ממש כיף.
זה מגניב שזה נראה שהם עושים, ואני מקווה שיותר מפתחים יעשו את זה, יעשו את מה שנינטנדו עושים, שלוקחים מותג ופשוט בוא נראה מה אפשר לעשות איתו. אפשר לעשות איתו, לא יודע, כאילו, הכל, הם עשו מטרוידבניה, שעשו רוגלייק, שעשו הנערף, שעשו סיטי בילדר, שיתנו את ה-IP לפרדוקס מבחינתי. והלוואי שיותר מפתקים יותר IP, זה היינו רואים איזשהו מנעד רחב יותר. מייקרוסופט ניסו לעשות את זה קצת עם גירס, שעשו את, ועם הילו, שהרחיבו את זה.
שעשו פרינס אוף פרסיה 99.
אני מאוד אוהב שזה. 99 נסיכים נוחתים על...
כן, זה יהיה כזה, יהיה כזה שלב שאתה צריך לקפוץ בו, בפלטפורמינג וכאלה, והאחרון ששורד, מנצח, ואז יש כמו בסופר מיטבו, יש כזה שידור חוזר של כולם יחד.
כן. קיצר, אני מאוד אוהב את זה. Dead Cells זה אחד המשחקים שהכי אהובים עליי מהשנים האחרונות, שפשוט הרגיש נורא טוב. ומאוד אהבתי את הכיוון שאני צריך לפרס לוקח, אז אני מבסוט מזה.
כן, אני בהחלט בעד. דבר מספר 2, שממש רציתי להזכיר, זה What the Car, שמי זוכר את What the Golf מלפני כמה שנים, זה המשחק מאוד חמוד וכיפי ומשעשע. שלקח את הקונספט הבסיסי מאוד של משחק גולף, ולקח אותו לכל כך הרבה קיצוניות שונות, לרמות מגוחכות וסוגים הזויים של גולף, הכל ברמה הבסיסית של כאילו לחוות במשהו שדומה קצת לכדור, ולנסות להביא אותו למשהו שדומה לחור. אז זה היה What the Golf, ועכשיו הם הוציאו את, או עובדים על What the Car, ואני רוצה להזכיר אותו משתי סיבות. אחת, by far הטריילר הכי מוצלח בשואוקייס הזה. אני מאוד ממליץ לראות לפחות את הטריילר הזה, גם אם אתם לא רואים את כל השואוקייס. באמת אחד הטריילרים הטובים שראיתי. ושתיים, כי יש לו דמו, וניסיתי את הדמו, והוא מגניב. זה כמו What the Golf, רק שהבסיס הוא לא גולף, אלא נהיגה.
מגניב.
תראו את הטריילר, הוא מצוין. והדבר השלישי, שזה ה... הכרזה הכי גדולה בכל השואוקייס הזה, זה Slay the Spire 2, שחוץ יש שני דברים מעניינים להגיד עליו. אחד, זה שנראה שהם שמרו שתי דמויות מהמשחק המקורי, והוסיפו עוד דמות שלישית חדשה, שזה מעניין. ושתיים, שהוא לא בנוי ביוניטי. אם אתם זוכרים שהיה את כל הבלגן עם יוניטי, זה היה תחילת השנה או שנה שעברה, אני לא זוכר, אז הרבה מפתחים קצת איבדו את האמון שלהם ביוניטי, והמפתחים של Slay the Spire אמרו, טוב, די, אנחנו יורדים מיוניטי, ומה שקרה עשו את זה, והמשחק פותח בגודור, ואני חושב שזה מגניב.
מגניב מאוד.
והם כבר היו באמצע הפיתוח, הם היו צריכים כאילו להעביר את כל הפייפליינס שלהם מיוניטי לגודור, וזה זה מאוד מרשים שהם עשו את זה.
Slay the Spire 2 זה משחק שההשראה שלו זה בלטרו?
כן.
קול.
כל המשחקים, ההשראה שלהם זה בלטרו באיזשהו מובן. זה כאילו, בלטרו זה פשוט מתמטיקה, כל היקום בנוי על מתמטיקה.
כל היקום.
והמתמטיקה בנויה על בלטרו.
קוונטים.
כן.
כן. זה לא מעגל, זה ספירלה.
כן, כן. זה ידוע במדע כספירלה של בלטרו, כן.
It is known.
זהו, זה היה הטריפל איי אינישיטיב, ונראה שזה הצליח, אז בתקווה הם יעשו עוד כאלה בעתיד, שזה מגניב. זה כל הפעם. נזכיר רק במילה אחת שיש טריילר חדש לסטאר וורס אוטלאוז.
והגיימרים כועסים.
הגיימרים כועסים, אבל למי אכפת מהגיימרים? אני מרוצה, הוא נראה מבטיח. הם טוענים שזה לא יהיה המשחק של יוביסופט, אלא שהוא קצת שונה. וזה כבר מעניין, בוא נגיד. אז נראה, אני עם אופטימיות זהירה, כי זה בכל זאת יוביסופט, אבל...
Yeah, אני אוהב את יוביסופט.
נראה? כן, אני לא.
אני גם אופטימי, באופן אולי פחות זהיר, נראה מצוין, בגדול. הגיימרים כועסים משתי סיבות שונות, אפשר להזכיר, אחת זה בגלל שלטענתם הדמות פחות יפה במשחק מאשר הדוגמנית שדגמנה לדמות, אז הם מאוד כועסים שעשו אותה פחות יפה בגלל ווק, ושתיים, יש כמה גרסאות להזמנה מוקדמת וחלקן יקרות.
Welcome to 2024, לא יודע כאילו מה...
כן.
כן, זה אני מאוד אהבתי את הטייק של אנשים כועסים כי יש לה לסת.
כן.
בכל מקרה, זה Star Wars Outlaws, Star Wars Outlaws, וזה הכל הפעם, תודה שהקשבתם, כרגיל, אפשר למצוא אותנו ב... www.gamepad.co.il שמות פרקים של הפודקאסט, שם לעתים רחוקות גם דברים אחרים, בתקווה בקרוב, תלוי מתי אני אסיים אותו, יהיה פרק ספוילרים על Final Fantasy 7 Rebirth. זה הולך לקרות, mark my words, yeah. זה הולך לקרות.
נייס, nice. לא רציתי להתיימר להבטיח, אבל אם אתה אומר אז
אני אומר, כן.
מעולה.
וזהו, ביי לכם וערב טוב איפה שאתם לא נמצאים, לילה טוב או בוקר טוב,
שנה טובה,
זמן יום טוב,
זמן יום טוב,
זמן יום טוב לכם.
Good afternoon, good evening and good night.
זו דרך טובה לסיים. אז יאללה,
תודה רבה, להתראות.
תודה רבה.